חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
לילה טוב לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של חישוב מסלול מחדש. מה שלומכם הלילה הזה? הלילה, הלילה, הלילה. אוקיי, אנחנו בשעה 12 בלילה ו-15 דקות. אנחנו בעזרת השם לתוכנית מלאה. בעזרת השם שמתן לנו כוח וסייעת כלל דשמיה עד השעה 2 בלילה, כאשר נלמד היום כמה וכמה דברים. הייתי אפילו מכין עת ודף כדי לכתוב את הדברים, כדי שנוכל בעזרת השם כל נקודה יכולה לשנות את חיינו. אם רק נעשה את מה שאנחנו לומדים, ריבונו של עולם, כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים כמעט את כל התורה כולה. אבל אם רק היינו מיישמים את מה שאנחנו יודעים, איך חיינו היו יכולים לראות אחרת? מקום בחודש אדר, ומשנה חזר אדר מרבים בשמחה. 60 יום, יש לנו 60 יום של שמחה, ויש לנו שלכן העצב בטל ב-60. בימים הללו, בעזרת השם שנזכה להתרומם ובאמת להרבות בשמחה, והשאלה היא איך מרבים בשמחה? וכי מה, יש לי פה איזה כפתור של ווליום? כאילו, תגביר, הרב! אם הייתי מגביר ויכולתי להגביר, הייתי מגביר כבר לפני שבוע, חבר'ה. למה צחקות עד חודש אדר? יש משהו מיוחד בחודש הזה, ואיך מנצלים אותו? כל זה ועוד בתוכנית שלפנינו. יפה. אז בואו נתחיל. טוב, בואו נתחיל בראש ובראשונה קצת בפרשה. בפרשה יש יסוד מאוד מאוד חשוב, שהוא יהיה הפתיחה שלנו. ועשו אהרון עצי שיטים. בסדר? משה רבנו מצטווה, עם ישראל מצטווים לעשות עצי שיטים, לקחת ארון, כידוע שמשה, מאיפה אלה מציעים? מאיפה אלה מציעים במדבר? מה הולך כאן? אלא, יעקב אבינו, הוא רואה ברוח הקודש שיבנו משכן, כמו שרשי אומר, והוא נוטע עצים עוד במצרים. עכשיו תחשבו את עם ישראל, זה נקודה מאוד מעניינת, עם ישראל יוצא מצרים, ופתאום, רגע חבר'ה, מה עם העצים של יעקב אבינו? מן הסתם, לשמר הוא עזב אותך, מה יצא את העצים האלה עכשיו? עזב, נסתדר בדרך, מה עכשיו עצים? נו באמת, ריבונו של עולם, נו, לכרות כאלה עצים, זה עצים של איזה 210 שנים, תחשבו, יש שם הרבה שנים. מה עכשיו נסחוב את העצים, כשהוא שנעשה משכן, מה עכשיו אנחנו יוצאים ממצרים, תעזוב אותנו עם כל התיק הזה, מה שנקרא, למה שאני אסחוב את זה? למה שאני אסחוב את זה? למה דווקא אני? שהוא יסחוב, סליחה, למה אני? תחשבו איך עם ישראל חשב, אני לא יודע, אולי הם לא חשבו ככה, אבל אני מנסה לחשוב מה הייתי עושה במקומם, מה שנקרא. ורואים איך יעקב אבינו חושב קדימה, ואיך בשלב מסוים הנה הכל משתלם באמת. סוף מעשה במחשבה תחילה. אחרי לפעמים, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא מכין דברים שאנחנו לא קולטים למה הוא עושה, מה שהוא עושה. מה אני אגיד לכם? טוב, בואו אנחנו ננסה להתחזק, יקיריי. אמר לי, החברות יש לי היום, יש לי חברו אותה כל יום חמישי עם הרב סיני פרל מוטר היקר, אחד המוצא מקריאת ספר, והוא אומר לי, פנגר, תגיד לי איך יכול שהמצרים לא חזרו בתשובה במצרים, אפרופו מצרים, נכון שזה לא הפרשיות שלנו, אבל איך יכול שהמצרים לא חזרו בתשובה עוד מכה ועוד מכה ועוד מכה? אז הוא אומר, אולי אפשר, אתה יודע, לראות בדורנו, עוד גל ועוד גל, ונו, נו, חוזרים בתשובה, בעזרת השם, מן הסתם שכן, אבל אתם רואים שגם אנחנו צריכים להתעורר, בורא עולם מכה בנו גל אחרי גל, גל אומיקרון יורד, ואיזה בי 1, 2, 3, לא יודע כמו מספרים מוזרים כאלה. טוב, אז מה עושים? אז אנחנו ננסה היום להבין דבר אחד, אפרופו עצי שיטים, ועשו ארון עצי שיטים, וציפיתה אותו זהב טהור מבית ומחוץ. טוב, אז הארון מרמז על התורה, לכן מידותיו גם הן שבורות, לדעת שתמיד אפשר ללמוד עוד ועוד ועוד ועוד. ובואו ניקח את זה לא רק לתורה, ניקח את זה לכל דבר בחיינו. כאשר אנחנו רוצים להתקדם במשהו, אם אתה רוצה להתקדם במשהו, אתה חייב להרגיש את החצי. אם אתה תרגיש שאתה כבר ברוך השם, אני את שלי עשיתי. אז חס ושלום, לא רק שאתה לא מתקדם, אלא אתה גם הולך אחורה. ולכן יש פה כמה יסודות מאוד חמודים. כאשר יסוד אחד שאני מאוד אהבתי אותו, זה הארון נקרא ארון עצי שיטים, נכון? נכון. אבל למה? הוא מצופה זהב. הוא מצופה זהב. תגיד לי שזה ארון זהב. ולא רק שהוא מצופה זהב, אלא הוא מצופה זהב מבית ומחוץ. אז רוצים בעלי המוסר לומר, תקשיבו טוב, כאשר אתה בא להתחיל משהו, לא משנה אם זה תורה או כל דבר אחר, יכול מאוד להיות שבהתחלה זה יהיה טה-טה-טה-טה-טה-טה. עם כל שערה גדולה, הנה אני מצליח, לא משנה מה, זוג מתחתן, או בחור תקבל איזו ישיבה, משהו משמח כזה. אתה מתחיל עם כל תרועה, זהב, באמת זהב. אבל אחרי תקופה, פתאום מגיע עצי שיטים. מה קרה? עץ יבש. פתאום זה לא כמו שהיה פעם. לא יודע, כבר קשה לך ללמוד, קשה לך להתרכז. אתה פחות מוצא עניין, חס ושלום, אבל אתה יודע, אחלה, לא יודע, כאילו, לא יודע, הרב, זה לא מה שהיה פעם. מה עושים ברגעים כאלה? זה משהו נדבר היום על כמה וכמה נקודות, מה עושים ברגעים כאלה, אבל קודם כל, יקיריי, זה לא נשברים. ממשיכים הלאה. ומי שימשיך הלאה, בעזרת השם, יזכה לראות את הזהב מבפנים. נכון? לכן זה נקרא עצי שיטים, לכן אנחנו אומרים שציפיתי אותו זהב, זהב, טהור, מבית ומחוץ. אז מחוץ זה ההתחלה, ואחרי זה יש עץ שיטים, יש קצת איזה ירידה בהתלהבות, קצת ירידה במתח, ואתה מרגיש זה לא כמו כתמול שלשום, תמשיך, אל תישבר, אתה לא מתייש לי פה, חמוד! ואם תתמיד, פתאום אתה תראה זהב טהור נוסף. יפה. ולכן אהרון נקרא אהרון עצי שיטים, לא אהרון זהב, כי מה שמוערך בעיקר זה לא הדברים הזהב, נקרא לזה. זה דווקא התקופות היותר קשות. דווקא התקופות היבשות שבו האדם ניכר. שם מבחן האמיתי של האדם. לא שהכל זורם והכל נפלא. זה כולם נחמדים. אני שבוע הבא, האמת לא שבוע, כן, שבוע הבא אפשר להגיד, אני אהיה בחול. מוצא שבת אני כבר טס, נכון, אז שבוע הבא גם השראה ימית וגם חישוב מסלול מחדש, נעל עקוב, זה יהיה מוקלט. אז אם אני אומר כל מיני דברים, אז תבינו שזה לא אקטואלי, דיברתי על זה לפני 3 שנים אולי. כן, רק מיידע מראש, שלא יגידו, הרב, אמרת ש... אוקיי, אז שלא תחשבו שאני לא מעודכן או לא יודע מה, זה פשוט כדי שלא נשבור את הרצף, לוקחים תוכניות שהיו ומשמיעים אותן. בקיצור, סיפרו לי עכשיו בארצות הברית, יש ארגון שמחלק עופות למשפחות נזקקות. יפה, מחלקים עופות, ובשלב מסוים סיפר את זה הרב זכריה וולסטין, הוא מספר שארגון שמחלק עופות, יש להם תורמים. והם הולכים לתורמים שלהם, ובשלב מסוים אחד התורמים הגדולים שלהם היה מחלק להם כל ערב ראש השונה, הוא היה מחלק להם $10,000. $10,000, אז תעשו חשבון כמה עופות באמת הוא מחלק, בלי עין הרע, כי $10,000 כך בחשבון שבגדול, בגדול כל עוף עולה $5, אז זה משהו כמו איזה 2,000 עופות, לא יודע משהו כזה. אז זה הרבה מאוד עופות, אבל הבעיה שהקורונה עשתה את שלה, וגם זה לא הקורונה, כלומר זה הכל הקדוש ברוך הוא, עם שליחים של וירוסים קורונה, קורונאים. אבל, בקיצור, אז הוא ירד בנכסיו. מכה בביזנס שהוא לא ידע מה שנקרא, אנשים לא שילמו שכירות, יש לו הרבה נדלן, ואנשים הבריזו, וכל מיני סיפורים עצובים כאלה, עד שהוא נכנס למצב כלכלי ממש קשה. בסדר? ממש הלווה כספים כבר מאחרים. וואו! ומגיעים גבי הצדקה של ארגון העופות בעם, ואומרים לו, אולי כבודו, אתה יודע, שים את התרומה הידועה, כרגיל, ברוך השם, $10,000. והוא מנסה להסביר להם בצורה עדינה, יקיריי, אין לי. מצטער, מצטער, אבל הקורונה עשתה את העבודה שלה, ואין לי, אין לי. טוב, מה, אולי בכל זאת משהו, אתה יודע, קצת להתאמץ. אומר, אני מצטער, אני לא יודע, אני... ויש לו, יש לו $10,000, האמת. אם כבר מדברים גלוי, יש לו $10,000, יש לו את זה בבית כרגע, אבל זה ממש לצורכי הבית שלו, זה ממש לצורכי החגים. ואשתו שנמצאת במטבח שומעת את כל השיחה בין גבאי הצדקה לבעלה. והיא ניגשת אל בעלה ואומרת לו, בוא שנייה, שיפלה, בוא שנייה למטבח. היא לוקחת למטבח ואומרת לו, תקשיב, בוא ניתן את $10,000 הזה. בוא ניתן. אמר לה, תקשיב, היא חמודה, אני לא, זה לא פשוט, לא פשוט, המצב לא פשוט, אני חייב לשמוע פה, אתה יודע. אמר לו, תקשיב, מן הסתם אלה שצריכים את העופות, הם במצב קשה יותר מאיתנו. נכון שאנחנו לא כתמול שלשום, נכון שהמצב ממש קשה, אבל, ברוך השם, מי שעזר לך עד עכשיו יעזור לך מעכשיו. אותו בורא עולם שעזר לך להתעשר ועזר לכולנו לחיות ברווח, אז עכשיו מעמיד לך קצת בניסיון, אבל הוא יחזיר אותך בעזרת השם, אז בוא ניתן, אבל מה, בוא ניתן, אבל מה, בוא ניתן! ומחליטים לתת. הוא חוזר מהמטבח ואומר... בסדר, חכו פה, אני כבר מביא לכם את הכסף. חוזר, מביא להם 10,000 דולר כרגיל, ונפרד להם לשלום, ופה נגמר פרק א' של הסיפור. פרק ב' מתרחש באותו הלילה. ידידנו הגביר לשעבר נם את שנתו. ולפתע הוא חולם חלום. הוא חולם חלום שהוא נמצא בבית דין של מעלה. בית דין של מעלה דנים בתיקו, בכל זה היה לקראת ראש השנה, בואו נראה מה קורה פה, מה קורה שם, ופתאום מגיע הקטגור, השטן בכבודו ועצמו, ומתחיל להוציא את גיליון ההתנהגות שלו בשנה האחרונה, ואימא לה ואבא לה, זאת אומרת, בואו נהיה אמיתיים, כל אחד מאיתנו משתדל לשמור על עצמו, אבל... יפה, אז היצר רע הזה, הסמך מהם הזה, מתחיל לרצות לקרוא את הגיליון ההתנהגות שלו. בואו נראה איך הוא בתפילה, בואו נראה איך הוא בתורה, בואו נראה איך הוא בשמירת העיניים. אוי, בקיצור, הוא בא להתחיל לקרוא, ואיך שהוא בא להתחיל לקרוא, בחלום, הסנגור שלו פותח חלון, ולפתע, מהחלון מגיחות 2,000 תרנגולות. נכנסות לאולם בית המשפט ועושות רעש מחריש אוזניים. היצר השטן מתחיל לצעוק, שקט! אני לא יכול לדבר פה, תעיפו את העופות האלה! והתרנגולות, מה זה 2,000 עופות? תחשבו מה זה. והיצר השטן אומר, אני לא יכול לדבר ככה, אני זה לא שייך. ואז בשלב מסוים פשוט נשבר. הוא אומר, אני לא יכול לדבר, יאללה, תוציא, יאללה, בוא. הקליינט הבא, הבא בתור, הבא בתור. ומלא השופטים חותמים את שמו לחיים. וכך הוא מתעורר. הוא מבין שהמעשה שהוא עשה במסירות נפש שינה את גזר הדין. הוא קם בבוקר ואומר לאשתו את המשפט הבא. יקירתי, את הצלת את חיי. וואו. יפה מאוד. מה נלמד מהסיפור הזה? בוא נלמד שוב פעם שיש תקופות קודם כל קשות לכל אחד מאיתנו. אמרנו עצי שיטים, אולי אתה בתקופה של עצי שיטים, אבל פה אתה נבחן ברגעים האלה הקשים. אתה נבחן, את נבחנת לא להתבלבל, לא להתבלבל, לא להשתולל, לא לאבד השתונות, להמשיך להתחזק, להמשיך להתחזק, לא לוותר לעצמנו. אנחנו הרבה יותר חזקים שאנחנו חושבים, אנחנו הרבה יותר חושבים. מזל דגים זה חודש אדר, ומזל דגים הוא המזל היחיד הכפול מבעלי החיים. כבר אמרנו את זה כמה פעמים, היחיד הכפול מבעלי החיים. כל שאר מזלות בעלי החיים יחידיים, תלה, שור, עקרב, סרטן, וכן הלאה. היה הצוף מזל דג, דג 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 דג, למה מזל דגים? אז מן הסתם מיליון סיבות וחזל, אבל כידוע הדגים מצוינים בשמיים ככוכבים, כאשר הדגים פונים אחד אל מול השני, מה שאני מוגדר כראש זנב. למה? להראות לנו שהחיות העיקרית של דג, או החיות העיקרית שלנו, זה לדעת להיות מסוגל לשחות נגד הזרם. נגד הזרם גם יקיריי של עצמנו. בסדר? שלפעמים הקול הפנימי שלך אומר לך, עזב אותך, בוא נפסיק עם אין לי כוח להתאמץ יותר. אין לי כוח להתאמץ יותר, לא בא לי להתאמץ יותר. יקירי, אתה פייטר, אתה לוחם, אתה לא מוותר. לכן בוא ניגע בכמה נקודות מעשיות, בסדר? בוא ניגע בכמה נקודות מעשיות. דבר ראשון, בוא ניתן לכם איזו נוסחה. בסדר? הנוסחה נקראת באנגלית פרמה. סופר למעליו. אני פשוט מתאמן, אני טס לארצות הברית, אז אני חייב לתאמן באנגלית קצת, סתם. פרמה, הכוונה היא, זה 5 אותיות באנגלית. שמי שטבע אותן היה פסיכולוג בשם מרטין סליגמן. מרטין סליגמן הוא יהודי אמריקאי. פסיכולוג שלמעשה הוא זה ש... בוא נגע, הגה את כל הרעיון שנקרא פסיכולוגיה חיובית היום. מה הכוונה? מה הכוונה? תראה, עולם הפסיכולוגיה עד לפני משהו כמו 20 שנה, בסדר? 1998, בוא נהיה מדויקים אפילו, 1998 למניינם. מרטין סליגמן בעצם יוצא עם הרעיון של פסיכולוגיה חיובית. פירוש הדבר שעד אז הפסיכולוגיה נברה בעיקר בעבר. הבה נבדוק מדוע אמא לא חיבקה אותך, מדוע הכלב נשך אותך והדבר לא ראה אותך. ולכן המטרה הייתה ככה, אוקיי, יש לך בעיות, מה הבעיות שלך? דיכאון, חרדות, בוא ננסה להחזיר אותך לאיזון. בוא נגדיר את זה, אם היית במינוס 3, המטרה היא להביא אותך לאפס. בסדר, נחמד. גם טוב, תקשיב. אם אדם נמצא בלא מינוס 3, מינוס 7, אז להביא אותו לאפס, זה יפה מאוד. אז זה היה בעצם מטרתה של הפסיכולוגיה הקלאסית, לקחת אנשים שמתמודדים עם בעיות מורכבות, שהם אינם צריכים להתמודד איתם לבדם, ומן הסתם גם הם לא, אין להם הרבה נתוני אמונה שיכולים לעזור להם, כי מי שחי באמת, באמת באמונה, יכול לחסוך מעצמו הרבה, הרבה, הרבה בעיות, אבל בואו נהיה אמיתיים ונאמר שגם אנשים בעלי אמונה לפעמים מתמודדים עם דברים מעט מאתגרים. בקיצור, אז הפסיכולוגיה הקלאסית הביאה את האדם ממינוס לאפס. הפסיכולוגיה החיובית, הרעיון שלה, זה לא רק להביא את האדם על איזה well-being, מה שנקרא, על איזשהו איזון, אלא להפך, בוא ניקח אותו מ-0 ל-3. הבנת? בוא נסתכל לא על מה לא בסדר. בוא נלמד מה בסדר. בוא נלמד מה החוזקות של הבן אדם. בוא נעודד את הבן אדם. בוא נרים אותו למעלה. אוקיי. אז כדי לדעת המודל של האושר על פי הפסיכולוגיה החיובית, זה בעצם 5 אותיות באנגלית שנקראים PERMA. PERMA, בדבר ראשון, בואו נתחיל עם ה-P. P זה Positive Emotion. פירוש הדבר, רגשות חיובים. רגשות חיובים. הרב, איך אנחנו מעוררים רגשות חיובים? אז קודם כל, בואו נעשה סדר בדברים. רגשות חיוביים, כמובן, בוא נלמד מתשעה באב, כאילו מחודש אב, מה הכוונה? בתשעה באב, קודם כל אסור ללמוד תורה, נכון? למה לא? למה אסור ללמוד תורה? מה, יש כזה יום שאסור לי, מה זה אסור ללמוד תורה? זה גם מחלוקת בחזל, השאלה אם אתה פטור מלימוד תורה, או שזה אסור ללמוד תורה. מותח ללמוד כל מיני דברים עצובים כאלה. ספר איוב, והלכות של אבלות, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, פיקודי השם ישרים מסמכי לב. אז קודם כל, אם אתה באמת רוצה רגשות חיוביים, שב, תלמד תורה יקירי. עכשיו, לא סתם ללמוד תורה. אני אומר את זה לעצמי, לא אליכם. תנסה לגדול בתורה. אם אתה רק לומד כדי לעשות וי, כאילו, אוקיי, הנה למדתי הרב, בסדר? זה מספיק טוב בשבילך? לא, זה לא מספיק טוב בשבילי. בשבילי, זה לא בשבילי, זה בשבילך. כי אם אתה לומד ואתה משקיע בלימוד שלך, אז אתה מחובר לזה. בוא נגיד לכם רעיון שצריך לחשוב עליו, אבל תקשיבו לטוב מה שאני אומר עכשיו. הרי הרב דסלר אומר שאהבה היא תולדת הנתינה, נכון? יופי. כלומר, אם נפשט את זה לשכל שלנו, אם אתה נותן למישהו, אתה מתחיל לאהוב את מי שאתה נותן לו. וזה לא משנה למי אתה נותן, בפרט בוא ניקח סתם בקרב המשפחה, מן הסתם הילדים עושים, בואו נגיד ההפך, ההורים אוהבים יותר את הילדים, מאשר הילדים אוהבים את ההורים. שוב, בואו נלמד במשפחה, ההורים בדרך כלל בינינו אוהבים את הילדים יותר, מאשר הילדים אוהבים את ההורים. ומדוע? מכיוון שהילדים, הם בגדול מקבלים שפע מההורים עד בלי די. אז בואו נגדיר אותם אהבת המקבל. ההורים הם אהבת הנותן. הם מרעיפים על הילדים. מגיל קטן מאוד, ועד גיל מבוגר. למעשה זה לא מפסיק אף פעם, לצערנו, לא לצערנו. בוא נגיד שזה חסד, אז לא לצערנו. אבל, קצת מאתגר. בקיצור, אז בגלל שההורים הם נותנים לילדים, ואהבה היא תולדת הנתינה, למי שאני נותן, אני אוהב אותו. נכון? יופי. עכשיו, אם אני לוקח את זה באותו צורה, אני אמור מאוד לאהוב את הקדוש ברוך הוא. למה? כי בואו נדבר בינינו עכשיו, אף אחד לא מקשיב. הרי למה אנחנו קיימים מצוות? כי הקדוש ברוך הוא אמר. אף אחד לא קם בבוקר ואומר לעצמו, בא לי להניח תפילין, סתם בשביל הכיף שלי. לא, אתה מניח תפילין כי ככה אלוקים ציווה. אם אלוקים לא היה מצווה את זה, לפי דעתית, אתה לא היית מניח תפילין. נכון? בינינו. גם אם התפילין היו רשות, אני מחלו הייתי עושה את זה. אני עושה את זה כי אלוקים ציווה. יופי, אז אני כביכול נותן לבורא עולם. כי הוא ציווה אותי, ואני עושה מה שהוא אמר לי, אז אני נותן לו. אם ההורים שלי מבקשים לי משהו, ואני עושה משהו להורים שלי, במידה מסוימת, אני נותן להורים שלי. נכון שאני לא נותן לו, הוא לא צריך את זה, וזה בשבילי, ונכון, הכל, אבל בשורה התחתונה, אני עושה את זה בגללו. אם אתה שואל אותי, אתה יודע מה, עזוב, אני מוותר על זה בכלל, מה שנקרא, כביכול, לא אני אישית, אבל אדם היה אומר, אז אם זה רק בשבילי, אתה חושב, אין עונש, מה שנקרא, אז אני מוותר. לא הם ולא שחרם, כביכול, להבדיל. אבל הרעיון, זה למעלה איסורים, אבל ברעיון הייתי יכול להגיד, עזוב, אני לא רוצה את זה. ותר על השכר, תודה, ותר. בוא, תומד זה מני. אז אני עושה את זה באמת בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. אז אני אמור לאהוב את הקדוש ברוך הוא מאוד. ואם אני לא אוהב אותו, איך זה יכול להיות? הבנתם מה שאני אומר? יופי. אז בואו נגדיר את זה ככה, שאחת הסיבות לעניות דעתי. מה היה קורה עכשיו אם היו... אתה אומר לי שאהבה היא תולדת הנתינה? יופי. מה היה קורה אם היו מחייבים אותי לתת? אתה חייב לתת. והייתי נותן, הנה כך, כך, בבקשה, הנה כך, מבסוט כך. מה אתם אומרים? אז הייתה מתגברת האהבה בליבי? לאותו אחד שנתתי לו? ממש לא, נכון? אולי אפילו ההפך. הייתה מתגברת אולי אפילו כאילו, קוראים לזה באנגלית resentment, מה שנקרא התמרדות כזאת, עם מרירות פנימית, כאילו, אני לא רוצה לתת, אתם מכריחים אותי, אז אני אתן. הבנתם? אז אם אני חס ושלום, מקיים את המצוות בצורה הזאת, זאת אומרת, כאילו, בעל כורחי ככפאו שד, חס ושלום, אז לא רק שאני לא אגיע לאהבת השם, אולי אני יכול להגיע ההפך אפילו? ואז פתאום אתה מבין, אולי למה, איך זה יכול להיות שאני לא באמת מחובר לקדוש ברוך הוא באמת עם ערגה אדירה כזאת, כמו שאומר ארוחה עם הקדוש, אם היו בני האדם. נכון? אז יופי. אז לכן כשאני אומר רגשות חיוביים, אנחנו אומרים שפיקודי השם ישרים מסמכי לב, זה בתנאי שאני לומד אותם כמסמכי לב. ואני אלמד את זה אם אני מת יהיה שקוע יותר בלימוד, ואני יודע לגדול בלימוד, ואני יודע להתפתח בלימוד. לא רק לעשות מה שאני צריך לעשות וי ויאללה, זהו, להתראות. אני באמת רוצה לגדול, אני באמת רוצה להתפתח, לדעת החומר, להיות בקי בחומר. אוקיי, אז זה הדבר הראשון. רגשות חיוביים. הסמנו תורה, בואו נגדיר עוד כמה דברים. אתה יודע מה, תמצא לך גם תחביבים. לא נגד הדבר הזה. שיהיה לך תחביבים. מה זה תחביבים? תחביב. בוא, תמצא משהו, עושה לך טוב. שקצת יעודד אותך, וגם בתוך מהלך החיים, נכון שאתה צריך ללמוד תורה ורק תורה, אבל ברגע שאתה לא לומד תורה, או שאתה לא יכול ללמוד תורה, אז תעשה לך תחביב. לך נגן גיטרה, לך תלמד צרפתית, לא יודע מה, תעשה עם עצמך משהו. שיהיה לך תחביב, שיהיה לך תחביב מעניין. כן. באמת, לך זה יותר קל אפילו, את לא מוכרת ללימוד תורה, את תמצא לך תחביב, נו ברצינות. משהו שיהיה לך מיוחד, שיעשה לך את היום נעים יותר, מה שנקרא, שיהיה לך למה לחכות. אם אדם רוצה רגשות חיוביים, הוא צריך לעשות משהו, זה לא קורה מעצמו. עכשיו, בוא נגיד עוד דבר. בוא נקרא זה הכרת הטוב. אתה רוצה רגשות חיוביים? בואו נתמקד בהכרת הטוב. תעשו לעצמם את התרגיל הבא, נא לקחת דף ועת, ולפני שאתם הולכים לישון, תנסו לשחזר שלושה דברים טובים שקרו לכם היום. האם היו לכם שלושה דברים טובים שהיה לכם היום? אני אומר לכם, 100% היה לכם כאלה דברים. ותנסו לכתוב את זה. לא מספיק רק לחשוב עליה בראש, אוקיי, כן, היה לי פה ושם. לא, תכתבו. קחו פנקס, תקנו לעצמם פנקס כזה חמוד, קטנצ'יק, שימו אותו ליד המיטה, וכל לילה לפני שאתם יכולים לישון, אתם כותבים שלושה דברים חיוביים שהיו לכם במהלך היום. תעשו את זה, יקיריי, לא לזלזל. ולמה? כי א', זה יהיה מאוד נחמד בסוף השבוע, נקרא לי, לקראת שבת, להסתכל על הדברים ופתאום להיזכר כל השבוע, הנה איזה יופי היה לי זה, גם זה היה נחמד לי, גם זה, וכן הלאה. מעבר לזה, זה נותן לכם במשך היום להתחיל להיות כמו רדאר דברים טובים. למה? כי אם זה שורי בית שלי כל לילה לכתוב שלושה דברים טובים, אני במהלך היום, בלי לשים לב, אני אחפש את הדברים הטובים האלה, כי אני יודע שאני צריך לכתוב אותם בלילה. ולכן, יקיריי, בואו נתחיל קצת להכיר הכרת הטוב האדירה שלנו לקדוש ברוך הוא, על כל השפע שיש לנו, על כל הטוב שיש לנו, וזה השלושה דברים, וזה בעצם הפי, ה-positive emotions, זה הרגשות החיוביים, כי אנחנו רוצים מי שנכנס אדם הרבה בשמחה, וזה כלים להגבור בשמחה, אז אני הרבה בתורה, ולא סתם תורה, אלא תורה מתוך עמקות, תורה מתוך שינון, זכירה, חידושים, העמקה, יופי. ומפה אנחנו נעבור באמונה. כן, זה השיר הבא שלנו. באמונה. צריך להתחזק באמונה, וברור שמי שככל שיתחזק באמונה יותר, הרגשות החיוביים יהיו יותר גדולים. יאללה, תנו מהשירה. בוא נקפץ קצת. להתעורר, יקירה, לא להירדם, בפרט מזה נוהג.
הזמן להתעורר, לא להישבר, גולם זה אותו דבר, כאן כולם מבולבלים, הבל הבלים, מה מחפשים? כולם מסתובבים, בכלל לא שואלים, איפה האמת נמצאת כאן? ועוד יגלו שרק משיח יעזור, הוא יבוא וידליק את האור, כן משיח כבר בוא, אני מאמין, באמונה נה 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 שלמה. אנשים רצים מהר, רק לא לאחר, לאן הם יגיעו? על סף הרעיון, הם כאן היגיון, מה הם רוצים? כולם ממהרים, ומה הם משיגים? יבוא היום שהם יבינו, ועוד יגלו שרק משיח יעזור. הוא יבוא וידליק את האור, כן משיח כבר פה, אני מאמין, באמונה נה 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 שלמה.
שיבוא בעזרת השם, שיבוא משיח כבר בקרוב, יגאל אותנו עם כל האומיקרונים האלה, די, נמאס, הבנו את הרעיון. אבל אם זה לא עובר, הסימן שבורא עולם רוצים איתנו משהו. טוב, אנחנו ממשיכים קצת ברגשות החיוביים שלנו, אנחנו רוצים להתחזק בחודש אדר, להרבות בשמחה. אז אנחנו עומדים פה עם איזה מודל, מודל שבאמת נלמד בכל העולם כולו, בפסיכולוגיה החיובית, שנקרא פרמה. אז פרמה, הפי, זה האות הראשונה, אמרנו זה positive emotion, זה הכוונה רגשות חיוביים, שאנחנו נגביר אותם על ידי לימוד תורה, והעמקה בלימוד תורה, שלושה דברים טובים שהיה לנו היום. אנחנו נמצא איזה תחביב, למה לא? כן, שקצת תשמח אותנו. מוזיקה, מוזיקה, קצת לנשמה, לעורר, לעוד עודד, יקיריי, מוזיקה זה דבר חשוב, מה אני אגיד לך, למה זה חשוב? אז אנחנו יודעים שגם הנביאים עצמם, נכון? גם הנביאים עצמו, אלישע הנביא, איך אומר? ואתה כחולי מנגן, והיה כנגן המנגן ותהיה עליו יד השם. אתה רואה שנביאים היו צריכים את המנ... מה הם צריכים לנו באמת? הם צריכים מנגינות, באמת? כן, תשובה כן. רבי חיים ויטל, שערי קדושה, כותב, זה סוד בני הנביאים, שלפניהם תוף וחליל, כי על ידי מתק הניגון נופל עליהם התבודדות, בערבות הכל, ומפשיטים נפשם, ואז המנגן מבטל הניגון, זאת אומרת, הניגון זה אמצעי. זה מעורר את נפשם, זה גורם לצאת מהגוף שלהם, למפשיטים את נפשה, ואז המנגן מבטל את הניגון, הוא עוצר, ובני הנביאים נשארים באותה דבקות העליון ומתנבאים. וואו. בסדר? יפה מאוד. אנחנו יודעים שאין השכינה שורה, לא מתוך עצלות, לא מתוך עצבות, אלא מתוך שמחה. לא ידעתי, אבל יש מדרש בפרשת ויצא, שאומר ש-22 שנה שיעקב היה רועה את צון לבן, הוא היה משבח את השם בשיר והלל. והרוח נשאה את המנגינות הללו במשך קרוב ל-1,000 שנים, כמעט שנתגלו למי? לדוד המלך. שבחצות הלילה היה מתעורר לצלילי רוח הצפון שנגנה בנבל, שהיה תלוי מעל ראשו. בסדר? אז ברור שנגינה זה דברים גבוהים, ולכן יש שבעה תווים. דורי מיפסו לסי, נכון? שבעה תווים. למה שבע? למה לא 8? למה לא 10? למה לא 3 תווים? אז כמובן שהעולם נברא בשבעה ימים. והרעיון הוא שכמובן יש פה דברים עמוקים, דברים שאנחנו מבינים. אבל בוא נגדיר את זה ככה, דבר אחד אחרון, או שלמה פולק להתראות נסיעה טובה, יקירי, זה המפיק, הטכנאי פה, והמפיק, המפיק פה, היקר. טוב, בוא נגיד דבר אחד אחרון. כל יום צריך לצאת ממצרים, בסדר? ולכן, ביציאת מצרים דאז, היא הייתה בנויה משני שלבים עיקריים. שלב אחד זה היציאה, נכון? יופי. כאשר יציאת מצרים הסתיימה, איפה? בים סוף, נכון? שביעי של פסח זה קריאת ים סוף. איך קוראים לזה? יופי, שירת הים. זאת אומרת, רואים ששירה זה דבר מאוד מרומם, דבר כמובן ניגוני קודש ודברים שמעוררים את הנשמה. והפסוק אומר, אז ישיר משה ובני ישראל, נכון? אז ישיר, לשון עתיד, חזל אומרים. אפילו לתחיית המתים. אוקיי, אז אנחנו רוצים באיזה עוד דבר שאנחנו רוצים באמת להתנגן קצת ולשיר לעצמנו, זה דבר חשוב, נדבר על זה בהמשך. אבל אלו הם הרגשות החיובים. בואו נעבור לדבר השני. האי. אמרנו זה פרמה, זה המודל, P-E-R-M-A, באותיות באנגלית קצת, לא נורא. אז ה-E זה engagement. Engagement, הכוונה היא, בוא נקרא לזה מעורבות, או התמסרות. יש מושג בעולם ה... בעולם ה... איך להגדיר את זה? פיתוח האישיות? נגיד, קוראים לזה flow. מה זה flow? flow, הכוונה היא שאדם שקוע מאוד בעשייה שלו. כאילו שוכח את עצמו, אתה מכיר את זה? זו שאיפה בעצם של כל אדם שעוסק בעבודה כלשהי, להיות שקוע בעשייה. להבדיל, להבדיל, אבל תראה כמה גדולי ישראל שקועים בלימוד תורה. מי שמגיע לפלואו הזה, זו הדרגה שבעצם כולם חותרים להגיע, שם היצירתיות מתרחשת, שם העמקה מתרחשת. וזה יכול להיות רק אם אתה באמת שוכח מהכל. לא שם לב שהזמן עובר. מה, לא אכלתי, לא שתיתי, מה? תנסו לחיות כאלה חיים. למצוא לכם משהו שאתם ממש שקועים בו. ופה יש גם עצה טובה לרגשות חיוביים. למה? כי מחקרים מצאו שאנשים המאושרים ביותר זה לא אלה שחושבים מחשבות חיוביות כל הזמן. לא. זה לא אלה שחיים בעבר שלהם. תאמין לי שהייתי צעיר. אוהו. לא, זה לא אנשים שחיים בעתיד, תקשיב, אני הולך לצאת לאיזה חופשה, וואי, 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 לא, זה לא אלו, זה אלה שחיים את הרגע. שימו לב טוב, מי שיצליח להיות פה ועכשיו, לא עם הראש בעתיד ולא עם הראש בעבר, אלא להיות שקוע, לא משנה אפילו כרגע במה, אם את עכשיו מבשלת לשבת, תנסי להיות שקועה, בבישולים לשבת. תחיי את מה שאת עושה. תרגישי את זה. תהני מזה.
איך אני אענה, הרב? זה ממש לא מענה.
אם את תגידי לעצמך, זה לא מענה נכון, אז את לא תהני. אבל תנסי לחשוב, אני עושה עכשיו מצוות השם, אני עושה חסד. אני הולכת להכיל את הזעתותים בבית. בני תורה, אני לא מאמינה. לכבוד שבת קודש, תכניסי את הלב. אתה עוזר בניקיונות? יפה מאוד. אל תעשה את זה כפי כפושת, בוא נשטוף פה את הבית. לא, תעשה את זה בחיוך. ת, תנסו ליהנות, תשטוף את הבית, אבל כמו שצריך, בפינות, שים את עצמך בפנים. אוקיי, אז זה אני אומר לכם, שברגע שאדם באמת מחובר למשהו, זה בהחלט גורם לו הרגשה טובה. אבל אם אתם רוצים לגדול באמת, תעשו משהו קצת מאתגר. כשאני אומר משהו קצת מאתגר, פירוש דבר לא משהו קשה מדי, לא דבר מפחיד מדי, אבל גם לא קל מדי, כי אז ישעמם אותך. משהו מאתגר. טיפה משהו מעבר, אתה מבין? תנסה לעשות משהו שיגרום לך, קחו דבר מעניין. תנסו לסיים כל דבר שאתם עושים. מה זאת אומרת? כל דבר שאתם עושים, התחלת, תסיים. למשל, אכלת, אל תסתפק רק בלהגיד תודה. לא, קח את הצלחת, את הסכום, תוריד מהשיש. תוריד לשיש. אבל לא רק זה, שטוף את זה גם. תקשיב משהו לך עכשיו. נכון שזה גם דרגה לקחת את הדברים מהשולחן ולהוריד מהשולחן? יפה, יפה. התקדמת, אתה שם בקיור, יפה. אבל אני מציע, בלי נדר, תחשוב על זה, כל דבר שאתה מתחיל, תסיים. פירוש דבר, אכלת, תסיים. מה זה לסיים? לא רק לברך ברכה האחרונה, זה ברור. קח את הצלחת, שטוף אותה, שים אותה במייבש. נעשה. קמת בבוקר, צדרו את המיטה. אל תשאירו לכם בלגן, זה כאילו לא סיימתם את השינה. קמתם, סדרו את המיטה. תלמד להתחיל ולסיים. בסדר? קצת משמעת עצמית. תראו, משמעת עצמית, בוא נגדיר את זה ככה. היא לא משהו שמושך. התוצאות של המשמעת הן דבר שהוא מאוד כדאי. בסדר? המשמעת עצמית זה רק אמצעי. התוצאות שאתה תקבל, אם אתה תתמיד, יקירי, ואני אומר יותר מזה, כי משמעת עצמית זה הרגל, ואתה לא צריך משמעת עצמית בשביל הדברים הקלים של החיים. זה לא צריך משמעת עצמית. צריך בשביל הדברים היותר קשים, בשביל הדברים שאתה צריך לעשות, ולא בכך רוצה לעשות. בסדר? ולכן, תנסו להיות רציניים. בואו נתחיל שני טיפים. טיפ אחד, תתכננו מראש. איך אתם יכולים להקל על עצמכם כדי להתמיד במשהו? הכוונה, אתה רוצה להצליח במשהו, לא משנה מה, שיעור תורה, תעשה לעצמך חברותה, תמצא שיעור קרוב לבית, תקלו על עצמכם. אתה רוצה לאכול יותר בריא? יופי. אז שלא יהיה ממתקים כל היום בבית. שבת, אני מרשה לך, אתה יודע, בכל זאת עונג שבת, אבל סתם ככה ביום חול, אם זה לא שיריות בשבת, תקל על עצמך. תקל על עצמך, כי אם את רוצה לעשות דיאטה, ויש מול... הרב, אני הופך עכשיו לשבת, זה לא הזמן לדבר על זה. בסדר? אבל תנסו להקל על עצמכם. יש משהו שאתם רוצים להתמיד בו, משהו שאתם רוצים להצליח בו, בואו נקל. דבר שני, תארגנו את הסביבה שלכם כדי לעזור לכם. תסירו פיתויים, צדרו את השולחן העבודה שלך, שיהיה נקי, שיהיה מסודר. אתה תראה שזה יעזור לך להתרכז, זה יעזור לך להיות יותר פרודוקטיבי. כן. ובעיקר, בעיקר, בואו ננסה לעשות משהו, בואו נעבור שני רגע ל-R. ה-R בפרמה זה relationship. relationship, הכוונה היא, או חברותה או מיטותה. מה זאת אומרת? לעזור לעצמכם זה למשל להצטרף לקבוצה, לשיעור, לחוג, לא להישאר לבד. תנסו לחזק את הקשר. תראו, בואו נגיד לך משהו. הרבה אנשים אומרים לי, הרב, מאוד הייתי רוצה, אתה יודע, לפרוץ קצת החוצה, ואתה יודע, לזכות הרבים. נו, אז למה אתה לא עושה את זה? תשמע, הרב, אני קצת חושש. מה אתה חושש? אני חושש איך יגיבו, תמיד, מה יגדי לי, מה פתאום אתה נהיית לי דרשן? מה קרה? או לא משנה, הרב, אני רוצה, למדתי, יש הרבה נשים שלמדו מלא קורסים ומלא דברים, ובאמת כל הכבוד, יש להם המון ידע. אז למה את לא מוציאה את זה החוצה? תראה, אני לא בטוחה כל כך בעצמי, ואני לא יודעת איך יקבלו את זה, ואולי יגידו לי, עם כל הכבוד, את לא רופאה, זה שלמדת איזה קורסון, זה לא אומר שאת עכשיו פסיכולוגית בעם. נכון, זה גם נכון. אבל זה לא אומר שאת לא יכולה באמת לעזור. למה? למה אני אומר את זה? שימו לב טוב ליסוד שאני אומר כרגע. בואו נבחר להעביר את הפוקוס מעצמנו לשני. מה הכוונה? אם אתם עכשיו מפחדים לדרוש, או מפחדים לעזור, או מפחדים משהו, זה בגלל שאתם מתמקדים בעצמכם. באגו. מה יגידו? מה זה? איך יגיבו? אולי יקטלו אותי? אולי יצחקו עליי? אתם מתמקדים בעצמכם. בואו ננסה להעביר את המיקוד לשני. מה הכוונה? תחשבו שאם עכשיו אתם עושים איזשהו שיעור, לא יודע, מצלמים את עצמכם ושולחים, מעבירים, מעלים, לא יודע, מה שתרצו, תארו לכם אם אדם אחד אפילו יתחזק. לא שווה? תסכימו אותי ששווה? אפילו אם אחד, שניים, שלושה, לא משנה כמה, יתחזקו מהדברים שלכם. אתם תועילו לבן אדם אפילו אחד. זה כבר שווה. אז במקום להתמקד בעצמכם, איזה בושות, מה בושות, אם יגידו לי ככה, יצחקו עליי ככה. תחשבו על השני. תחשבו מי יכול להפיק תועלת מזה. מי יכול להתחזק מזה. ולא אפילו מישהו אחד. אז להעביר את הפוקוס מעצמנו לאחרים. ומפה פשוט לכו למים. מה זה קשור? לא יודע, זה השיר הבא. שיר מאוד יפה. דוד בן ארזה, תשמעו.
הלכתי ברגל, רכבים תקועים בפקקים שלא נגמרים לנגוע בדרך. ניסיתי למצוא בחיים חדשים. אוי, כל צמא, לכו למים, לכו למים, לכו למים, איי איי איי. אולי תפקח את עיניי לראות יש שמיים, יש המים, לכו למים, איי איי איי. האש היא זאת שהולכת לקום כל יום מחדש ולא לוותר, היא האור, היא השמש, כשקפו ועדיש לי בפנים אבל היא שורפת. כשהולכים ולא מגיעים, הגוף כבר עייף, יבש מהגשם, מזמן הוא עזב עננים לבנים. אוי, כל צמא, לכו למים, לכו למים, לכו למים. יש שמיים, יש שמיים, לכו למים, מים. אוי, כל צמא, לכו למים, לכו למים, לכו למים, איי איי איי. אולי תפקח את עיניי לראות יש שמיים, יש שמיים, לכו למים.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר. השבוע במוצ"ש חי, כוכב הזמר היהודי העולמי יוני סי נוחת הישר להופעה חיה וסוערת באולפן בליווי מוזיקלי של יוני אליאב ולהקתו. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת ב-10 בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר קול חי. שימו לב, עכשיו בטיינו מטבחים, הזדמנות אחרונה בהחלט להזמנת מטבח חדש לפסח. מזמינים מטבח השבוע ומקבלים 20% הנחה ושואף אבק דייסון מתנה. עכשיו בטיינו מטבחים, כוכבי 9902. מסעדת בשרים קסומה במתחם התחנה הנוסטלגי נווה צדק בתל אביב. תפריט עשיר ומגוון בכשרות המעודרת גלאט של הרב גרליצקי. משגיח צמוד במקום, שחיטת לובביץ' לפי שיטת הבית יוסף, שמיטה לחומרה. רג'ינה, ניתן לערוך אירועים עד ל-120 איש. להזמנות חייגו 03-736-7474, 03-736-7474. עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
כל חי תמיד, כל חי תמיד איתי. טוב, חזרנו אליכם. מה, איפה היינו? טוב, אז אנחנו למעשה לומדים את המודל שנקרא פרמה, זה P-E-R-M-A, חמשת ילדי אנגלית שנתן אותם מרטין סליגמן, אותו פרופסור באמת יהודי, אז אנחנו מזכירים אותו, למה לא, אבי אבות הפסיכולוגיה החיובית. אמרנו בעצם יש פה נוסחה בעצם לכיצד להעלות את השמחה שלנו בחודש אדר, אז אמרנו קודם כל זה P, זה הרגשות החיוביים. Positive emotion, נגביר אותם על ידי לימוד תורה, על ידי הכרת הטוב, על ידי קצת מוזיקה ו... מה שתרצו. בקיצור, engagement זה השני, זה המעורבות. אמרנו, אם כבר אתה לומד, בוא נהיה שקועים בלימוד. אתה הרבה יותר תהנה מהחיים אם תצליח להיות שקוע. אם אתה תצליח להיות שקוע, לא משנה במה אתם עושים, תהיו שם. אתה מבין? את הופעה לך שבת, את מבשלת, אתה מנקה, לא אכפת לי, מה שאתה עושה תהיה באותו רגע במקום. תהיה פה ועכשיו. ואמרנו ש-relationship זה יחסי אנוש. יחסי אנוש זה כנראה קשרים, פירוש דבר או חברות או מיטותה, מה נצטרף לשיעור. ואמרנו, בואו נחשוב טיפה על השני. מה זה לחשוב על השני? במקום לחשוב איזה בושות, אם אני אדבר ככה ויצחקו עליי ולא יאהבו, אולי, נכון, אולי כן, אבל אולי מישהו אחד יתחזק, אולי מישהי אחת יתחזק ממך, לא כדאי? בטח שכדאי. אחד, כל עליהם יציל נפש אחד מישראל, כאילו יצילו למה לא, ואפילו אם הבן אדם הזה זה אנחנו, כבר זה שווה. אז תקשיבו טוב, סיפור שמעתי בשם... משפחת פרוינד בארצות הברית. הקשיבו. משפחה חסידית. נולד להם בן עם תסמונת מאוד מאוד נדירה. משהו שהולך לאתגר את כל המערכת. ובשלב מסוים, אישה בשם קלר שיינר. זיכרונה לברכה, קלר שיינר זו בחורה אמריקאית שלא התחתנה. כמובן, כמו כל המשפחה וכל הבנות בגיל שלה, רצתה להתחתן, קיבתה להתחתן, התפללה להתחתן, אבל לא זכתה להתחתן. וכשהגיעה לגיל 50, היא החליטה, אוקיי, כנראה ילדים שלי לא יהיו לי. אז אני הולכת על כיוון של אימוץ. ולא רק שאני הולכת לאמץ ילד, אני הולכת לאמץ ילד שנגדיר את זה אחרים לא רוצים אותו. מה זאת אומרת? כמה שיש לי זמן, היא אמרה, כמה שיש לי פנאי, ויש לי הרבה רצון לנתינה. אני אלך על כיוון של מישהו שממש צריך נתינה, והיא החליטה לאמץ ילד עם צרכים מיוחדים. והיא החליטה לאמץ את הילד של משפחת פרוינד. למה? כי משפחת פרוינד אז הרגישה שהיא לא מסוגלת לגדל ילד כזה. היא הרגישה שילד כזה... שוב, אנחנו לא באים לשפוט אף אחד, ואל תבין את הניסיון, אבל המשפחה הרגישה ש... נו, תראה, זה יכול לפגוע בקשר אולי עם הילדים האחרים, בזמן שנוכל להקדיש לילדים אחרים, אולי לפגוע גם בשידוכים. נו, אתה יודע, אולי עדיף מה שנקרא קצת לטשטש עובדות, נגדיר את זה. לא, צריך, אין מצווה אולי לדבר על זה, ושכולם ידעו, והם החליטו שהם, שוב, ברור שלא דנים אף אחד, רוצים רק להבין, זה הסיפור. משפחת פרוינד מארצות הברית החליטה שהיא, תף תשמע, הסוף יהיה טוב, חכו לסוף, אבל היא מחליטה שהיא את הילד שלה בשם רפאל לא יכולה לגדל. ומי שמחליטה לאמץ אותו היא אותה קלר שיינר. והיא לוקחת את רפאל ומגדלת אותו עד גיל 7. ותבינו שהיא מגדלת אותו בצורה הכי טובה, הכי חמה. היא ידעה שהוא בא מבית חסידי, אז היא גידלה אותו כבית חסידי. זאת אומרת, בשלום סוטה לו פייס, והלבוש, והחיידר ששלחה אותו. כאילו ממש דאגה שכביכול הוא ימשיך בדרך של ההורים שלו. ההכשרים והשירי שבס, והכל, ממש. כאילו היה גדל בבית של ההורים שלו, אבל הוא לא גדל בבית של ההורים שלו. והיא יצאה איתו החוץ על הגינה, ושוב, על כיסא גלגלים, היא טיפלה בו מאלף ועטף עד גיל 7. למה עד גיל 7? מה קרה בגיל 7? בגיל 7 ההורים שלו הביולוגיים, משפחת פרוינד, ביקשו לקבל אותו חזרה. קלר, זה לא היה פשוט בשבילה. אבל כמובן, ההורים זה ההורים. ובאמת רפאל הקטן עבר להיות אצל ההורים. עד גיל 16. בגיל 16 רפאל נפטר. 10 שנים לאחר מכן, גם קלייר נפטרה. וברגע שקלייר נפטרה, בהלוויה שלה, בהספדים, הגיע הרב פרוינד. רבי פרוינד, אבא של רפאל, כן? הגיע להספיד את קלייר. והוא פתח והוא אמר, מן הסתם אתם חושבים שקלייר... תראה, לא הספיקה כמעט כלום בחיים שלה, היא לא התחתנה, לא ילדים שלה. אבל אני רוצה להגיד איך הוא אמר, שכשקלייר עולה עכשיו לשמיים, מאות ואולי אפילו אלפי ילדים מחכים לה בשמיים. כולם לא הבינו איזה ילדים, על מה הוא מדבר. ואז הוא הסביר כך, שהסיבה שאנחנו החלטנו לקחת את רפאל חזרה בגיל 7, כי בשלב מסוים אשתי ואני ישבנו, אומר הרב פרוינד, ואמרנו, תראו, אישה שלא ילדה אותו, היא לא אימא שלו, היא לקחה אותו, והיא מגדלת אותו, והיא לא מתביישת בו, והיא הולכת ויוצאת איתו, ומתפקדת אותו בצורה הטובה ביותר, ואנחנו ההורים הביולוגיים לא עושים את זה? אנחנו מתביישים בילד שלנו? לא היה ולא ימשיך להיות כזה דבר. ולכן לקחנו אותו, ובגיל 7 הכנסנו אותו הביתה. ובשבת הראשונה, מספר הרב פרוינד, בשבת הראשונה, אני לקחתי אותו על כיסא גלגלים לתפילה אצלנו בבית כנסת. והתפילה אצלנו מתחילה קצת מאוחר, ב9:30. אז אני בכוונה לא סתם לא הגעתי מוקדם, אלא הגעתי מאוחר, כשכולם כבר יהיו בבית כנסת. זאת אומרת שאף אחד לא יפספס לראות אותי נכנס עם רפאל, עם הכיסא גלגלים לתוך הבית כנסת, ועברתי דוח מהכניסה עד לסוף. אני לא יישב איתו בסוף, שאולי אף אחד לא ראה ואף אחד לא שם לב. אני אלך איתו עד סוף הבית כנסת. והוא התיישב שם. והוא אומר, נכון, כל העיניים ננעצו בי, מי זה הילד? מה זה? אבל אני הרגשתי, אני עושה את זה. ולא ידעתי עד כמה העשייה הזאת חשובה, אבל אני זוקף את העשייה הזאת לקלייר. שיינר, הגברת שיינר שלקחה אותו ולא התביישה, ויצאה איתו החוצה, ונתן לו יד שצריך שם, ודאגה לו מאלף עטף, אז אנחנו ההורים הביולוגיים לא עשינו את זה? החלטתי לתקן את זה, הוא אמר. אבל למה אני אומר לכם שקלייר עולה עכשיו בשמיים, ומאות ואולי אלפי ילדים מחכים לה... כי תדעו לכם, אמר, מספר ימים אחרי שהייתי בשבת בבית כנסת עם רפאל שלנו, התקשר אליי אדם נוסף ואמר, תדע לך, אשתי, כך הוא מספר, ילדה עכשיו ילד עם תסמונת דאון, ובהתחלה התלבטתם לקחתו מהבית חולים או לא לקחתו מהבית חולים, ואחרי שראיתי אותך עם הילד שלך בבית כנסת, אמרתי, ברור שאני לוקח אותו הביתה. וברור שאני אדאג לו, וברור שאני אביא אותו גם לבית כנסת. הוא אומר, שבוע לאחר מכן, כבר בית כנסת היה עם עוד ילד עם צרכים מיוחדים, ועוד ילד עם צרכים מיוחדים, ולאט לאט פתאום ראית בגינה, ובפארק ילדים עם מוגבלויות. איפה הם היו עד היום? איפה הם היו עד היום? והוא אומר, בשלב מסוים ראיתי שרפאל שלי אין לו מסגרת לימודית חרדית מתאימה. אז הם פתחו מסגרת מיוחדת שנקראים שערי חמלה בארצות הברית, מרכז שנקרא שערי חמלה, שבמרכז הזה לומדים 250 ילדים עם צרכים מיוחדים באופן קבוע, ומאות אקסטרני, מה שנקרא, באים והולכים, ואת כל הזכויות האלה, אני זוכר, זוקף לקלר, הוא אמר. לבחורה הזאת שהחליטה, אני לא שמה את עצמי במרכז, אלא את האנשים האחרים. לא איזה בושות ילי, מה יגידו עליי, אלא מה השני מרגיש. ובינינו עכשיו, אני כבר שעה אחרי אחד בלילה, אז אולי מותר קצת לדבר, שתחשבו באמת, לא דן אף אחד, אל תביאי לידי ניסיון, אבל מה קורה כשההורים, הילדים לא הולכים כל כך בדרך של ההורים, והם פתאום הבגדים לא הכי כמו שאתה יודע, כמו שהם היו בתלמוד תירה. ולא נעים לך, מה השכנים, מה יגידו, מה זה. ולפעמים שולחים את הילדים, כאילו, אתה יודע, בוא, אל תבואו, אה? איך ילד כזה מרגיש? ולא משנה מה הוא בחר, הוא בחר דרך כזאת, דרך כזאת, הוא בא פתאום עם מדים. אופה, הוא בא לך עם מדים, פי. זה הבן שלך, זו הבת שלכם. בואו ננסה טיפה, אני אומר את זה לעצמי, לא להעביר ביקורת, אנחנו רוצים להתחזק. בואו ננסה להבין שקצת, לא, להעביר את הפוקוס מעצמנו לשני. ובשלב מסוים להיות שלמים עם מי שאנחנו, עם מי שהילדים שלנו, עם הכל. לא כל דבר הוא על פי התוכניות שלנו, ולא כל דבר הוא לפי איך שאנחנו רצינו, אבל זה ודאי איך שהקדוש ברוך הוא רצה. ואם ככה רצה הקדוש ברוך הוא, אז הוא מקבל את זה באהבה, בתמימות, וגם, אני אומר לכם, בשמחה. כי אם לא נקבל את זה בשמחה, מה זה יעזור? זה כאילו, זה לא ישנה את המצב. המצב הוא המצב, זה המצב. לכן, יש הרי רוצים לומר שהיה חיה במשכן, שהיא כבר לא קיימת בדורנו, אבל היא נקראת תחש, נכון? יופי. וחזל אומרים, אז התחש הזה, זה חיה שהייתה רק באופן זמני, ושהיא הייתה מה שנקרא סס ושמח בגוונים שלה. כאלה הרבה מאוד גוונים. וחזל שואלים, אז מה זה קשור אלינו היום? מה עכשיו התחש נכנס פה לשיחה פה? מה זה קשור, כבוד אלף? אלא, אומר הדברי ישראל, שהתחש הזה, מה זה נוגע אל כל אחד מאיתנו? שאנחנו גם צריכים להיות שמחים וססים בכל מה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. אם זה כך או אחרת, אם זה ילדים כאלה, ילדים כאלה, אנחנו לא, זה החיים, יקיריי. אורות תחשים, רש"י אומר, תחשים מן חיה, ולא הייתה אלא לשעה. ולכן, יקיריי, אומר דברי ישראל, שלמעשה, שבכל מיני גוונים שהבורא מנהיגנו, ישמח ויעוז במתת גורלו. מה שהקדוש ברוך הוא נותן. ואם הילדים בחרו דרך מסוימת, אז אנחנו נקבל את הדרך של הילדים שלנו. אנחנו נתמוך בהם, אנחנו אוהב אותם, אנחנו נחזק אותם. למה אני אומר את זה? כי השבוע היה אצלנו בתוכנית, באשרה ימית, באחת התוכניות, כן? היה אצלנו בחור, או לא בחור, זה, הוא קדמם כבר יחסית מבוגר, בשם אודי הלר. אודי הלר זה אדם שהוא על הרצף האוטיסטי, אפרופו זה... על הרצף האוטיסטי, והוא גם כן ילד מאומץ. אבל רצה, אני לא אגיד הגורל, רצה הקדוש ברוך הוא, שגם ההורים המאמצים שלו, תבינו, לא רצו אותו. הם לא ידעו בתך שהוא אוטיסט. אתה יודע, לקח זמן עד שהוא הובחן. היום כבר מערכת האבחונים היא הרבה יותר מתקדמת, כבר בגיל מאוד מאוד צעיר כבר מאבחנים, אבל ההורים שלו שאימצו אותו, לא לקחו בחשבון שהוא על הרצף. ומהבושה, תבין, מהבושה, בעיקר של אבא שלו, לא הביולוגי, אבא מאמץ, בשלום זה זרקו אותו מהבית. תבין, הוא ילד עם צרכים מיוחדים, נכון שהוא מתפקד מאוד יפה, זאת אומרת, תבינו, היום הוא סרן בצבא, בסדר? סרן בצבא, היום הוא מנהל כאילו בצבא את הפרויקט של גיוס בחורים, אנשים אוטיסטים, לצבא, ומגייסים גם לסייבר, זאת אומרת, יש ביניהם ממש גם גאונים, זה פרויקט שנקרא תתקדמו, בסדר? בקיצור, אז הבן אדם הזה נזרק מביתו, והוא היה גר ברחוב, אתם מבינים? הוא היה משוטט בגני ילדים, הוא אוכל בחניונים, כל מיני דברים מפחידים, ולמרות זאת, הבן אדם הצליח לסיים תואר אקדמי במדעי המחשב, בסדר? הוא דרגת סרן, אני מנהל את הפרויקט הזה. למה? כי הוא אמר לי דבר אחד, אני לא מוכן לוותר לעצמי. אני יכול לרחם על עצמי, אני יכול להגיד כמה אני מסכן, ואיך כביכול העולם יתאכזר אליי. ממש לא. זה אני, ועם זה אני אתקדם. ואני אומר לכם, הוא סיפר לנו סיפורים שם שהוא רצה, כאילו, להיפגש עם אמא שלו, לשאול אותה למה זרקו אותו מהבית, והם הזמינו לו משטרה, כאילו, יו, אני אומר לכם, זה לא נתפס, אני שומע אותו, כאילו, אדם בן 30 ומעלה היום, אני אומר לכם, לא ילד קטן. טוב. בקיצור, שיעור לכל אחד מאיתנו, קצת להעביר את הפוקוס מאני, קצת לשני. ויקחו לי תרומה, מה שנקרא, בסדר? ויקחו לי תרומה, קצת לדעת שאתה, זה שאתה נותן, אתה לוקח לעצמך הרי הכי הרבה. אוקיי, מתקדמים. אז אמרנו, זה ה-P, זה ה-Positive Emotions, ה-E זה Engagement, חיבור, ה-R זה Relationship, אמרנו, חברותה, אמיתותה, אמרנו, באמת להעביר את הפוקוס לאחרים, ועכשיו ה-M, ה-M של הפרמה, זה Meaning, משמעות. למצוא, יקיריי, את הלמה. תקשיבו, אם יהיה לכם למה אתם עושים מה שאתם עושים. תמיד משמעות זה משהו מעבר לדבר עצמו. מה הכוונה? המיקרופון שאני מדבר עכשיו איתו, אליכם, התכלית שלו זה לא המיקרופון, זה לא כאילו הברזלי ומה שיש פה. זה מה שמעבר למיקרופון. מה המיקרופון יכול לשרת, נקרא לזה, אחרים? מה הוא מעביר דרכו? מה עושים דרכו? גם הקוס שאני שותה, עכשיו אתה מים פה, אז התכלית של הקוס זה לא סתם קוס, זה להחזיק את המים, שמישהו ישתה מהמים וכן הלאה וכן הלאה. אז גם התכלית שלנו, היא לא אנחנו, היא להועיל לאחרינה, כמו שאמרה גומה וילנה. איך אנחנו יכולים להעביר הלאה? ולכן, יקיריי, פורים זה כל מה שדיברנו עד עכשיו, נכון? כי פורים זה גם רגשות חיוביים שמרבים בשמחה, וגם אמרנו שזה חיבור, נכון? האנגייג'מנט הזה, זה מערכות יחסים, זה סעודה ומשלוח מנות, אתה רואה איזה יופי של חיבור, של משפחתיות, והכל בעזרת השם, אנחנו נגיע לזה בעזרת השם, לא עוד חודש פלוס. קריאת המגילה וסעודה, הכל ביחד, ולכן גם משמעות. הדר קיבלו באהבה. אז משמעות פירוש דבר, תנסו לחשוב בכל דבר שאתם עושים, איך אני יכול באמת לתת לזה משמעות, שזה יהיה משהו רציני. שאני אוכל בעזרת השם להשפיע הלאה. אבל אני לא אוכל להשפיע או להשתנות אם אני לא יתמיד. ואני אומר, אלוקים מקבל כל דבר. מה הכוונה? שמעתי את זה מיהודי בשם הרב שלמה פרחי. אחד המרצים, שאני הולכת בארצות הברית שם, אז קיצור, הרב שלמה פרחי, באמת מרצה מוכשר, הוא סיפר שהוא ואחיו הקטן היו בסאמר קאמפ, הם קוראים לזה. זה איזשהו נוף כמו חופש גדול. אז חודשיים הם היו בכזה קאמפ, בהרים. חודשיים בלי המשפחה, אתם מבינים מה זה? יופי, אז אמא שלו, של הרב פרחי, אמרה לו, אני אתן לך גלויות, פעם היה כזה דבר, לצעירים שבינינו שלא יודעים מה זה, בולים אפילו, אז היה פעם גלויות, ולא היה טלפונים כמו שיש היום, אז אמא שלו צעידה אותו בחבילת גלויות, ואמרה לו, שלמה, אתה תשלח גלויות לספר מה קורה איתך, ועל כל גלויה שאתה שולח, אני מפקידה לך בחשבון $5. יפה, חינוך נחמד. אמא שלו אומרת לו, תקשיב ממילא, אתה סולח לגלויות, ספר לי מה קורה שם, איך בא סאמר קמפ שלכם, ואני בעזרת השם מפקידה לך $5 על כל גלויה שאתה שולח. הוא אומר, אני הסתכלתי על הגלויות, אמרתי, בוא, אני המיליונר פה, אני עושה פה קופה, אני עושה פה קופה. עכשיו, זה היה הוא ואחיו. אחיו היה פחות רושם גלויות למה, הוא לא. הוא לא היה בעניינים האלה בכלל. ואחרי הוא לא כתב, הוא היה עסוק בנופש הזה, איך נקרא לזה, שבקמפ הזה, עם כל הפעילויות וזה. וכאילו, בזרת השם, אם היה יודעת שאני בסדר, אם היה משהו, הייתי כותב לו, נכון? בוא, אז אם לא קרה כלום, אז הכל בסדר. עד שיום אחד הם באו לארוחת צהריים בקמפ הזה, ומנהל הקמפ עשה סנקציות. ואמר, ילדים, מי שלא כתב עדיין גלויה להוריו, אין לכם מה לנסות להיכנס לחדר אוכל עד שאתם לא כותבים גלויה. אז נא לשבת כולם, כולם, לשבת, לכתוב גלויה להורים, בבקשה. ההורים דואגים לכם, ההורים אכפת לכם, ההורים מימנו לכם פה את הקמפ. נא לשבת עכשיו, לכתוב גלויה לאמא ואבא. אז האח של הרב פרחי, הרב פרחי היה כותב פעמיים שלוש בשבוע. כי בכל זאת, מתוך שלא לשמע, יבוא לשמע, אבל $5 לא הולך ברגל. אבל אח שלו לא כתב מאז צריך את הקמפ אפילו פעם אחת. אבל עכשיו לא היה לו ברירה, הוא רוצה לאכול. אז הוא התיישב לכתוב. וכבר בפתיחת המכתב הוא אומר לאמא שלו, אמא תקשיבי, אל תשלחי לי $5. למה? כי אני חייב להיות כן איתך. ואני חייב להודות על האמת, שלא כתבתי בגלל שאמרת שמי שיכתוב יקבל $5, אני כתבתי כי אני רוצה לאכול ארוחת צהריים, ופה מנהל הקמפ עשה לנו איזושהי תקנה, שעד שאנחנו לא כותבים מכתב, לא נכנסים לחדר אוכל. אז זו הסיבה, ולכן לא מגיע לי $5. אבל הרב פרחי סיפר, שאמא שלו, בכל זאת שלחה $5. למה? כי אמא זה אמא, ואבא זה אבא, זה משמח את ההורים, גם אם אתה עושה את זה לא לשמה, נקרא לזה ככה, בגדול. הם רוצים לשמוע ממך. הם רוצים לשמוע ממך, מה קורה איתכם, איפה אתם, מה עובר עליכם. גם אם זה לא הכי לשם שמיים. ואז הוא אמר את זה, בוא ניקח את זה לעבודת השם שלנו. גם אם אנחנו עושים רצון השם, לא בשיא הרצון שלנו. אתה יודע, בכל זאת עושים מה שצריך, אין ברירה, או שאתה לומד, אבל אתה לא מרגיש הרבה התעלות, ואתה בכל זאת אבל לומד. אז תדע לך שזה מאוד משמח את הקדוש ברוך הוא. זה מאוד מאוד מחזק. זאת אומרת שגם לצורך העניין, הנקודה הזאת היא שאנחנו לא תמיד עושים דברים מושלמים גם, ולפעמים אנחנו קצת מאכזבים, אבל זה משמח את הקדוש ברוך הוא. טוב, כיוון ששבוע הבא לא יהיה תוכנית, יהיה, אבל יהיה מוקלטת וכן הלאה, אז בואו אני אודיע לכם, מי שרוצה להצטרף לנו לסדנאות, יש גם סדנאות בימי שני, שנעדכן בדיוק מתי ומה, יש סדנאות CBT יום אחד, יש סדנאות של חרדות, יש סדנאות של אבני חן, כל מיני דברים מעניינים. זה ימי שני, זה סדנאות חד יומיות כאלה, ויש סדנאות של 3 חודשים. אפשר להתחיל להירשם, כי מתחיל כבר הרישום להיסגר עוד רגע, כי אחרי פורים, אנחנו לקראת, אחרי פסח, מה שנקרא, בוודאי, מתחילים קורסים נוספים. אז נא להירשם כדי לסגור רישום. אז מי שרוצה פרטים או רוצה פרטים על הסדנאות של היום אחד או לשלושה חודשים, בואו נתכן טלפון אחד של כל הפרטים. והטלפון הוא 053-436-1311. סתם כדי שתרשמו את השם, את הטלפון הזה, שבכל מה שאתם רוצים רק לסדנאות, כן, לא הרצאות וכאלה, זה לא הטלפון להרצאות, אבל מי שרוצה פרטים על הסדנאות, כי אני מרגיש בזמן האחרון, הרצאות זה נחמד, זה טוב, אבל זה קצת פגע וברח כזה. כן, לא. אנשים צריכים להיות יותר זמן. תמיד צריכים לשמוע, וצריכים להפנים, וצריך לתרגל. אז לכן אני מקדיש טיפה יותר זמן עכשיו לסדנאות. אני מרגיש את הצורך ואת התועלת גם, את התועלת הרבה שזה נותן, אז לכן אני קצת מפנה יותר מזמני לדברים הללו, אז מי שרוצה להיות על מסדנאות, אם זה 3 חודשים, או יום עיון כזה, שזה סדנה ארוכה, אבל יום אחד, כדי לטעום, כדי לקבל כלים מעשיים, זה למעשה, הסדנה של 3 חודשים, פירקנו אותה לסדנות קטנות, ככה שמי שלא יכול 3 חודשים, אז יכול להיות בנושאים נושאים מגוונים, כל פעם מחדש נושא אחר, אז טלפון פעם אחרונה לבני נדרה ל סדנאות, הטלפון הוא 053-436-1311. עכשיו תקשיבו טוב. בואו ננסה להבין איך אנחנו מתמקדים במשמעות שאנשים אמרו לנו, עשו לנו וכן הלאה ולא נפגעים. איך אפשר יקיריי לא להיפגע? איך אפשר להחזיק מעמד ולא להתבלבל? אז זה נשמע, אחרי נחשפתי. בסדר, נחשפתי איציק דדיה, ומיד אחרי זה?
וגם היום, בדיוק כמו פעם,
נחשוף
אנחנו נהיה
איך לא להיפגע.
מזעם של דין, של חטא, של פשע, וצדיקים למרות הרשע, וכמו בנים עומדים בשער וצועקים מתוך היער, נעל תעזוב אותנו גם אם חטאנו והרשענו. שמשתגע, אני נחשף, מתגעגע, לכל שאומר לו אל תוותר, אתה בסוף תגיע, תן לי סימן, תגיד לי לאן אתה אותי שומע. על השולחן לומר לך
נחשפתי נחשוף, מה שנקרא. אוקיי. איך אנחנו נפגעים? טוב, בוא נחזור, בוא נסכם את מה שמענו עד עכשיו. אנחנו במודל שנקרא פרמה. זה מודל של פסיכולוגיה חיובית, כיצד להעלות את השמחה בחיים. רגשות חיוביים, חברות אמיתות, הכוונה היא אנגייג'מנט, מעורבות, התמסרות, תהיו מחוברים ל... תהיו מחוברים ל... אם זה אתה בישיבה, תשקיע בישיבה, אתה מבין? ריליישנשיפ, אמרנו זה מערכות יחסים, אמרנו להעביר את הפוקוס מעצמנו לאחרים. תפסיקו לחשוב על עצמכם כל הזמן, מה אמרו לי, מה עשו לי. תחשבו באמת איזה עולם יפה היה לנו אם היינו חושבים על השני, על השני, לא עלייך, על בעלך, לא עליך, על אשתך, לא עליכם, על הילדים, לא עליכם, על ההורים. תנסו לחשוב קצת, בשביל זה צריך להשקיט את האגו. כן. קצת להוריד את האגו, קצת תחשבו באמת איזה עולם יפים. כל אחד היה חושב על השני. זה יופי. אוקיי. הדבר האחרון זה נקרא ה-A, האות האחרונה אחרי meaning, שזה משמעות, זה achievements, הישגים. בואו נדבר עכשיו בחצי שעה הקרובה, בלי נדר, על הישגים. עכשיו, כשנדבר על הישגים, פירוש דבר, שכל אחד מתנו רוצה להגיע למשהו בחייו. אבל, לפעמים אנחנו מוקפים באנשים, ואנשים לא מרוע לב, הם יאירו לכם הערות. הם יגידו לכם כל מיני דברים שיהיו נעימים לאוזן יותר, או נעימים לאוזן פחות. בסדר, נכון? יופי. אז מה עושים כאשר באמת מהירים לכם? אז נקודה ראשונה, והיא חשובה מאוד, והקשיבו טוב טוב למה שאני אומר עכשיו. בוא נגיד את זה ככה, לא הייתם נפגעים מבן אדם, אם לא הייתם מסכימים איתו על מה שהוא אומר לכם. מה זאת אומרת? תקשיבו טוב. אתם לא הייתם נפגעים ממישהו, אם לא מה שהוא אומר לכם, יש בזה מין האמת. אתם גם קצת מאמינים בזה. למה אני מתכוון? תראו לכם מישהו יגיד לכם ברחוב, או לא ברחוב סתם, איזה שיער ורוד מכוער יש לכם. אתם תיפגעו לפי דעתכם? לא, נכון? למה לא? כי אין לכם שיער ורוד. אז זה לא יזיז לכם כהוא זה. מתי זה יזיז לכם כהוא זה? כשיש לכם שיער ורוד, וגם אתם חושבים שהוא לא יצא מי יודע מה. ואז כשהבן אדם מאיר לכם לשיער הורוד שלכם, אתם מתעצבנים. למה? כי הוא קצת צודק. נכון? יופי. אז בואו נעביר את זה לפסים מעשיים. כל פעם שמישהו מאיר לנו, ואנחנו מתעצבנים. למה אנחנו מתעצבנים? כי אף אחד לא שומע, הוא קצת צודק. היא קצת צודקת. אני אומר קצת כדי לא לתת לכם חלישות הדעת לגמרי, אבל בינינו אנחנו יודעים, מעבר לזה שהשם אמר לו כלל, אנחנו יודעים שיש פה משהו אכן, כי תראה, כולנו רוצים להגיע להישגים. אתה רואה שיש מושג שנקרא ספר השיאים של גינס. אנשים שגינס, הרבה פעמים כאילו לא, מה הם עושים שם? למה כל אחד רוצה להרגיש, אני עשיתי משהו. יופי, אין לי בעיה. אז גם אנחנו צריכים לשאוף באמת להישגיות, אי רצון ברוחניות, אי רצון בתורה, אי רצון שנשאיר משהו אחרינו, יקיריי, למה אני מייחב את זה? כי כל עוד אתה לא נותן משהו, זה לא שלך באמת. מה זאת אומרת? סיפר את זה הרב יצחק אישבי, זיכרונו לברכה, הוא היה הרב של אגודת... באגודה, באבניו אל בברוקלין. הוא סיפר על אברך דווקא מארץ, שהיה גר בטבריה. היה נשוי בלי ילדים. ברוך השם, זוגיות טובה, אבל ילדים אין. עברו חלפו השנים. כבר החברים שלו בכולל כבר, יש להם בר מצוות לילדים שלהם. תבינו את הרגשה מאוד מאוד לא פשוטה. הרגשה אפילו קצת מתסכלת. הלך טיפולים, רבנים, קורנישט. ואז המליצו לו על איזשהו אדמור בבני ברק. לא הבנתי את השם, אמרו לי את השם, אבל לא כל כך הצלחתי לקלוט, אני אגיד את האמת. אבל אחד האדמורים מבני ברק. עכשיו, הבחור שלנו לא חסיד בכלל, לא חסיד בעליל. אבל, החליט ללכת לקבל ברכה מהאדמור. זה היה קרוב לימים נוראים, ואז האדמור שאל אותו, איפה אתה בראש השנה? אמר לו הבחור, אני בטבריה, בכולל. אמר לו, הרבי, אז למה שלא תבוא להתפלל אצלנו? אתה יודע, הרי יש את ההפטרה של חנה, נכון? הפטרה של חנה, חנה נפקדה, ברוך השם, שמואל הנביא. ההפטוריה הזאת היא באמת סגולה אדירה לפקידת הקרות. בוא, תפלל איתנו. טוב, הוא שמע את זה, והאברך החליט שהוא עושה את זה. הוא חוזר לטבריה, אמר לי, אשתו, תקשיבי, דיברתי עם האדמור, האדמור נתן לי ברכה, שההפטרה. ההפטרה הזאת היא מסוגלת להרבה דברים, אני לא יודע מה הוא התכוון, האם הוא התכוון שאני אקנה את העלייה, או שאני אקבל את העלייה, אבל מה שבטוח, אני הולך על זה. בואי ניסע שנינו, ראש השנה נעביר בבני ברק, אני אתפלל עם האדמור, ובאיזה רשם וישועתו, נזכה לעלייה הזאת. אני מוכן לשלם כל הון שבעולם. טוב, כך היה. כך היה, בשלב מסוים הם מגיעים לבני ברק ראש השנה, ובערב, בתפילת ליל ראש השונה, מה שנקרא, הוא מגיע לבית המדרש של האדמור, ושם הוא רואה, וואו, מאות חסידים. והוא מרגיש קצת מחוץ לתמונה. כל החסידים, אתה יודע, יודעים הכל, את הניגונים, את הזה, ואחרי זה, אחרי סוף התפילה, עומדים להגיד, מה שקרה, לקבל ברוכה מהרבה, איזה שנה טובה תכסבו ותחתמו וכן הלאה, והוא מורד, הוא מת קצת בצד, כי א' גם נראה קצת שונה, אתה יודע, חליפה קצרה, ובכל זאת, והוא לא, לא, בנוף הוא קצת שונה, אז הוא מחכה שכולם יסיימו, ואז אולי יגש לאדמור. בינתיים, הוא רואה עוד אברך, מאוד דומה לו כביכול, זאת אומרת, גם הוא חליפה קצרה, גם הוא לא, לא נראה מהמקומיים. אז הוא ניגש אליו, והוא אומר לו, שלום, שלום עליכם, כאילו שנה טובה, כבודו כאילו מתפלל פה קבוע. אז אומר לו, אברך השני, לא. אני פשוט מאוד, לצערי הרב, אומר, כבר 15 שנה ללא ילדים, והייתי אצל האדמור, והוא המליץ לי לבוא לזכות להפטרה של חנה. טוב, הבחור שלנו שומע את זה. הוא אומר, מה זה? מה, כאילו, הרי ב... מה, הוא עושה פה תחרויות? כאילו, מה שנחמקות פה, מי יביא יותר, כאילו, סכום יותר גדול? מה זה? מה, אולי גם, אולי יש פה גם, זה מישהו שאני ראיתי, אולי יש פה עוד איזה עשרות חסידים שבאו גם, מה? מה? טוב, הולך הביתה. כאילו, למה זה הביתה? לדירה שלהם שם, שהם מתארחים בינתיים בראש השנה. והוא לא יכל להירדם בלילה. מה אני אעשה? סך הוא לעבריך השני גם כן, תמיד נעשה מאמץ, הגיע, והם אפילו יותר מאיתנו, 15 שנה. מה נעשה? מה נעשה? החליט, 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 והתלבט, ו... החליט שהוא... בבוקר הוא פשוט הולך להתפלל במקום אחר. הלך להתפלל במקום אחר. והוא ויתר. והוא ויתר. ובקשר עם הרב מברוקלין, באשתו התקשרה אל הרב, ובישרה לו, שברוך השם, יש להם בת. הם זכו, בזכות הדבר הזה, בבת. זאת אומרת, זה שהאדמור אמר להם שהם יקבלו בזכות ההפטרה, הוא לא התכוון שיעלו להפטרה, לא למה כלום. ההפטרה מסוגלת לדברים גדולים. לפעמים, דווקא עמידה בניסיון של ויתור, של התגברות, היא זו שתביא את הישועה יותר מכל הסגולות אולי בעולם. אז ויתור זה גם בבית, ויתור זה גם, אתה יודע, בן אדם לחברו. אז כשנדברים על הישגים, בוא נגיד כמה וכמה עצות שאספנו מהמצליחנים בעולם. נקודה ראשונה, לא רוצה להחליש אתכם, אבל לקום מוקדם הבוקר. רוב אלה שמצליחים בחיים, הם מתקתקים את הבוקר, חבר'ה. אין מה לעשות. תקתקים! יש כל מיני, לא חושב את השמות אפילו, זה קם בארבע וחצי, זה בחמש, הכי מוכן לכם שש, זה הפדלאות, כביכול. הרי גם גדולי ישראל, אתה יכול לשמוע גדולי ישראל שקם בשתיים וחצי, הרב אליושי וכן הלאה, רובם מתפללים מוקדם, בנץ. אוקיי, תראה, אז יש כאלה, אתם לא טיפוסי בוקר כאלה, בלי לחץ, בלי לחץ. אז בואו נסכים על שני דברים. א', לא משנה אם אתה טיפוס בוקר או לא טיפוס בוקר, תשתדל לקום יותר מוקדם, וגם, גם אם אתה לא מצליח לקום מוקדם, מתי שאתה קם, תן עבודה, מה שנקרא. אל תגיד, כבר קמתי מאוחר. זהו, הלך לי היום. הלך לי, יאללה, אני נשאר במיטה. לא, לא. קום, קום. ותתפקד מרגע שאתה קם, אתה מבין? אבל כן, תשאף להשתדל לקום יותר מוקדם. אבל זה עניין של הרגל. אתה התרגלת כנראה לישון. אין לי בעיה. תתרגל יום אחרת. לך לישון בזמן. טוב, עכשיו אתה שומע אותי, אז אתה בלגן. אבל בוא נגיד ביום רגיל, לך לישון, מוקדם, תקום מוקדם, נהדר. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, תנסו לכתוב את המטרות שלכם. למה? כי כשאתם כותבים, אתם יותר ברורים, אתם יודעים מה אתם רוצים. ואתם תראו שלא, אתם לא תכתבו. הנה, אמרתי לכם את זה, ואתם לא תכתבו. למה? כי הרי כל עוד לא כתבנו, בינינו, אף אחד לא מקשיב, אבל כל עוד לא כתבנו, כאילו לא התחייבנו לגמרי. כאילו, אנחנו רוצים, בעזרת השם. אבל אם אתם תכתבו את זה, א', זה יעזור לכם לברר מה אתם רוצים, כי אתה לא יודע מה אתה רוצה. אל תגיד לי דברים כללים, אני רוצה להיות יותר מאושר, הרב. לא, תהיה מדויק מה אתה רוצה. תנסה שתוכל לבדוק שאתה התקדמת באמת לכיוון הזה. שתדע שהגעת ליעד. אז לא לכתוב. דבר נוסף, להתחיל לעבוד קצת יותר קשה. כל מה שאתם עושים, תנסו לקחת את זה כיתה אחת מעל. טיפה להשתפר, לא משנה במה, אם זה בתפילה, אם זה בלימוד תורה, אם זה בחסד, אם זה בקדושה, תן טיפה יותר. דבר נוסף, נא לרכוש ידע. פירוש דבר, לקרוא ספרים, לשמוע הרצאות, פודקאסטים, קוראים לזה, יש כל מיני דברים, תזינו את עצמכם בידע, כל הזמן ידע. ספרי מוסר, ספרי הגות, מה שרק אפשר, תפנים, תכניס פנימה, זה יעזור ברגעים שאתה תצטרך להתמודד איתם. דבר נוסף, בואו נגדיר את זה חוק המאה. מה זה חוק המאה? תקשיבו טוב עכשיו. תחשבו על משהו שאתם צריכים לעשות. למשל, בואו ניקח משהו אפילו הכי גשמי. לרדת במשקל. אין בעיה, זה מה שאתם רוצים? יופי. עכשיו תחשבו, מהו הדבר הכי חשוב שאתם צריכים לעשות בכדי להשיג את המטרה שלכם? עוד פעם, תבחרו מטרה, לא אכפת לי מה. מלימוד תורה, לשמירת, מה שתרצו. אפילו לרדת במשקל או להתחזק בכושר, לא יודע מה. לאכול בריא יותר, מה שתרצו. תנסו לחשוב עם עצמכם, מהו הדבר הכי חשוב שאתם צריכים לעשות כדי להגיע למטרה שלכם. בסדר? למשל, סתם דוגמה, אדם רוצה לרדת במשקל, הוא אומר לי, אם אני אעשה התעמלות, אופה, אז אני, זה יעזור לי לרדת במשקל. או להפסיק לשתות משקאות ממותקים, או להתחיל לאכול סלט, מה שאתם רוצים, תבחרו משהו אחד, וזה מבחינתם הדבר החשוב, לא צריך יותר מזה, אפילו אחד. אחד, אבל תתמידו בו ל-100 ימים. תקשיבו טוב. המצליחנים, אם אני רוצה להפיין אותם בתכונה אחת עיקרית, הם מתמידים. המצליחנים בחיים, לא משנה באיזה תחום, מתמידים. ההצלחה מגיעה על ידי התמדה, אני אומר לכם. נכון, שיש רגעים קשים, והתמדה. יופי. אז בשביל זה אני אומר לכם, 100 ימים. אתה רוצה 90 יום? קח 90 יום. אבל עדיף 100 ימים. כי יכול להיות שפה וש... 100 ימים. יש מושג שנקרא לוח סיינפלד. מי זה סיינפלד? ג'רי סיינפלד. ג'רי סיינפלד הוא יהודי אמריקאי, קומיקאי, בדרן, לא יודע מה, חמוד, מאוד מאוד מצליחן, יופי. הוא עשה את הדבר הזה, שמעתכם עכשיו, כאשר הוא רצה מאוד להצליח בעולם הקומיקאיות, או ה... איך קוראים לזה? סטנדאפ, אז הוא הבין שכדי להצליח, הוא צריך לכתוב בדיחה ליום. אז הוא עשה את זה. התחייב לכתוב בדיחה ליום. ולקח לוח שנה, ובלוח שנה הזה, הוא סימן עצמו איקסים כאלה. כל יום שהוא עמד במטרה שלו, אופ, סימן איקס. עוד יום, אופ, עוד איקס. ככה איקס אחרי איקס, ואיקס אחרי איקס, ואז אחרי שיש לך איזה כמה איקסים שמנמנים וטובים, כואב לך להפסיק את זה, אתה מבין? אז עוד פעם, קחו לוח שנה, שימו את זה על המקרר, ותתחילו לסמן איקסים. כל יום שהצלחתם לעשות את מה שהתחייבתם, זה לא יכול להיות דף היומי, זה יכול להיות מה שרק תרצו. אבל תחליטו משהו אחד שיקדם אתכם במשהו שחשוב לכם בחיים, ועכשיו להתחיל לעשות איקסים, ותראה עוד איקס ועוד איקס ועוד איקס ועוד איקס, ואז כבר יהיה כואב, אני לא אשבור את השרשרת. זה כל כך איקסים יפים, חבל! בסדר? וזה יעזור לכם להתמיד בעזרת השם וישועתו. דבר נוסף, המטרה היא להתקדם ולא להיות מושלם. שמעתם? המטרה היא להתקדם ולא להיות מושלם. פירוש הדבר, שאם אנחנו רוצים שלמות, זה בעזרת השם. בוא נשאף לזה, אבל נבין שהמטרה היא לא להיות מושלם, כי זה בלתי אפשרי. המטרה היא לעשות כל דבר בכמה שיותר שלמות, אבל המטרה היא בעיקר להתקדם. נפלת? קום. קום, קום. תתקדם. ולכן... בואו נעשה את זה משהו על... לאן נתקדם? עד אליך. זה יהיה השיר כמעט לפני האחרון, לפני של היום, של נמואל ארוש היקר. עד אליך. בואו נשמע.
בהם פתאום הכל חוזר אליי, וכל כאב עכשיו נעלם, ופים על שירה כמו הים.
השאלות... מצאו להן פינה לשבת, אצלי היום הכל מובן, וצליל קטן שמכוון. רק
תן לי להגיע עד אליך, לא לשנות כיוון מהגלים. אשב ואחכה ליד הדלת, היום אני צועק ללא מילים. רק תן לי להגיע עד אליך, לא לשנות כיוון מהגלים. ותן שיעלה לנו הבוקר, תזרח השמש בין העננים. קולות שנשמעים מתוך השקט אומרים היום אני מוזמן, הכל כאן בשבילי מוכן להתחבר. עכשיו אולי אפשר אחר מתוך האפך, צועק עכשיו קורא לך. רק תן לי להגיע עד אליך, לא לשנות כיוון מהגלים. אשב ואחכה ליד הדלת, היום אני צועק ללא מילים. רק תן לי להגיע עד אליך, שנות כיוון מהגלים. ותן שיעלה לנו הבוקר, תזרח השמש בין ליד הדלת, היום אני צועק ללא מילים. אין כלום בלעדיך, את חסדיך מבקשים. ותן שיעלה לנו הבוקר, תזרח השמש בין העננים.
טוב, חזרנו אליכם, אנחנו בעזרת השם לקראת הסוף של התוכנית שלנו. אז בואו נדבר על כמה דברים חשובים לקראת הסוף. נקודה ראשונה, יקיריי, שימו לב, שימו לב לנשמה, לא, שימו לב על מה אתם מתמקדים בחיים. על מה אתם מתמקדים בחיים. שתי אפשרויות. האם אתם מתמקדים על הדברים האימאלה, מה יהיה? מה יהיה עם הרב? מה זאת אומרת? למה אתם מתמקדים בדברים השליליים? כן, אבל הרב, מה יקרה עם? כן, אבל מה יקרה אם אולי משהו טוב? שימו לב טוב, בוא נחליט עכשיו החלטה. אנחנו מתמקדים על מה שאנחנו רוצים, לא על מה שאנחנו לא רוצים. תבחרו מה שאתם רוצים, תתמקדו בזה. אתם רוצים טוב, תתמקדו בטוב. אתם רוצים לראות מעלות, תראו מעלות. אתם רוצים, מה שאתם רוצים, תתמקדו בטוב. למה? כי לאן שאתם תתמקדו, לשם אתם תגיעו. מה זאת אומרת? אצלנו בתוכנית אחד שהוא מדריך נהגי מרוצים. מדריך נהגי מרוצים. והוא אומר לי, פנגר, הכלל הוא כזה. נהג טוב מתמקד לאן שהוא רוצה להגיע. לא מאיפה שהוא מפחד. הוא אומר, זו הסיבה לא אלף חם ישראל, אף שקורות תאונות. בעיקר תאונות אפילו חזיתיות. למה? הוא אומר, האדם נבהל, הוא רואה מכונית ממולו, אז מרוב הפחד הוא מסתכל על המכונית שממולו ופוף, נכנס בה, חס ושלום. תתמקד על לאן שאתה רוצה להגיע, לא לאן שאתה מפחד להגיע, הבנתם? משחקים כדור סל, לא מסתכלים על הכדור, מסתכלים על הסל. אני רוצה לראות לאן הכדור צריך להגיע. בסדר? יופי. אז לכן אנחנו צריכים להתמקד על לאן שאנחנו רוצים להגיע. ולא רק שלאן שאנחנו רוצים להגיע, בואו תמחישו לעצמכם לאן אתם יכולים להגיע. מה הכוונה? קודם כל, אני לא רוצה לשמוע את המושג אין לי זמן. אני לא רוצה לשמוע את המושג אין לי זמן. למה? למה? כי שמעתם פעם אמא שתגיד, לא, ברח לי הזמן היום, לא אכלתי את התינוק שלי היום. לא יודעת מה קרה לי? פשוט שכחתי להאכיל את ינקי. לא, זה לא יהיה. למה זה לא יהיה? עזוב שהוא בוכה, אני רק אומר לך להאכיל את התינוק, מבחינתה זה כל כך חשוב, שהיא תמצא לזה זמן. אין דבר, לא, אבל היה לי כביסות, והיה לי זה, ושכחתי להאכיל אותו. לא. אולי תגיד לך, שכחתי אני עצמי לאכול. זה אולי. למה? כי זה כביכול מבחינתה לא מספיק חשוב. אבל מה שחשוב לנו בחיים, אנחנו נמצא לזה זמן. 100% אני אומר לכם, אנחנו נמצא לזה זמן. אז אם אתה אומר לי, הרב, אין לי זמן ל... וזה יכול להתחיל משיעור תורה, או להבדיל לחדר כושר, מה שתרצה. אתה אומר לי, הרב, אין לי זמן, אין דבר כזה, אין לך זמן, זה לא מספיק חשוב לך. אם זה היה חשוב לך, יקירי, היית מוצא לזה זמן. ובואו נגדיר את זה ככה במשפט אחד. מי שלא מספיק חשוב לו, או, נתחיל אחרת, נתחיל חיובי. אם זה חשוב לכם, אתם תמצאו דרך. ואם זה לא מספיק חשוב לכם, אתם תמצאו תירוץ. שמעתי את המשפט הזה? רשמו אותו. אם זה מספיק חשוב לכם, אם זה חשוב לכם, אתם תמצאו דרך. ואם זה לא מספיק חשוב, אתם תמצאו תירוץ. ולכן, יקיריי, בואו נתחיל יותר פרודוקטיביים. לא סתם עסוקים. אתה יכול להיות עסוק, 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 תכלס לא עשית כלום כל היום. להיות פרודוקטיביים. יופי, ולכן אנחנו רוצים להיות פרודוקטיביים גם בנתינה כמובן, כי יש אומרים ששני הימים החשובים בחייו של האדם, תקשיבו טוב, שני הימים החשובים בחייו של האדם, זה היום בו נולדת, נכון, אבל גם ביום בו הבנת למה נולדת. הרב, אני לא יודע למה נולדתי. יופי, אז גם אם אתם לא יודעים למה נולדתם, בואו נעביר את הפוקוס מעצמנו לאחרים, באנו להועיל לאחרים. כל אחד מאיתנו יחשוב איך אני יכול להועיל לאחרים, בסדר? ובשביל זה נא לצאת מאזור הנוחות. וכשאני אומר לצאת מאזור הנוחות, יקיריי, תקשיבו טוב. אם אתם לא תעשו משהו, אני אומר לעצמי, לא אליכם, אבל אם אנחנו לא נשתנה בתחומים שאנחנו צריכים להשתנות, תארו לעצמכם איך אתם תהיו בעוד שנה. בעוד 3 שנים. בוא ניקח את זה אחרת. כמה דברים התחלנו בחיים ולא התמדנו בהם? אה? יש מספר דברים כאלה, יקיריי. דברים שהתחלתם ולא התמדתם. תנסו לדמיין לרגע אפילו איך החיים שלנו היו נראים אם היינו מתמידים בדברים האלה. אה? תארו לכם שכל הדברים שהתחלתם, אם זה שיעורי תורה, דף היומי, דיאטה, מה שתבחרו, תארו לכם, היינו מתמידים בדברים שהתחלנו. איפה היינו היום? אה? יופי, אז לא באתי לייאש, באתי לחזק, שבואו נתחיל מעכשיו להתמיד. משהו קטן אפילו, יקיריי, מה שרק אפשר, ולהסתכל על החיים פחות בצורה ביקורתית. לא להרביץ לעצמנו, יותר בצורה סקרנית. בואו נלמד איך להשתפר, בואו נלמד איך להתחזק בעזרת השם. תתמקדו על מה שאתם רוצים, לא מה שאתם לא רוצים. ודבר אחרון, פשוט לא להתייאש. למה אני אומר לכם את זה? תקשיבו טוב. שלחו לי פה 2 מקרים. מקרה אחד, שאפרופו עכשיו אנחנו בקשתו עם האמירויות, היה שם כתבת עיתון, עיתון, לא יודע, כתבה שדיברו, על אישה בשם מונירה אבדאללה. שו מונירה אבדאללה? הגברת הזאת, תקשיבו טוב, לפני כ-30 שנה עברה תאונת דרכים, ומאז היא פשוט הוגדרה כצמח. זהו, אין. אולי המוח קצת מתפקד, אבל לא מתפקד כבכל. זהו, היא לא... והיא התעוררה. יקיריי, תקשיבו אותו, היא תורה אחרי 27 שנים, והתחילה ליצור קשר עם הסביבה שלה. שמעתם? היא קרה בשם של הבן שלה. היא מתקשרת עם הסביבה, בפרט עם איזה דברים שמעניינים אותה. היא יודעת לדקלם עכשיו תפילות, דברים כאלה. בקיצור, יקיריי, 27 שנה. והבן שלה אומר 3 מילים. לא איבדתי תקווה. שמעתם? סיפור דומה. אדם בשם רום הובן. גם כן, הבן אדם הזה, שוב פעם, גם כן, תאונת דרכים לא נפלה בישראל, המצב קשה, 23 שנה, אין עם מי לדבר, עד שפתאום, אמא שלו תמיד הרגישה שיש משהו. אבל הרופאים אמרו לה, לא, אם רבין, העיניים שלו זזות, כאילו, לא, זה טיקים שביקים. ובשלב מסוים מתברר, תקשיבו טוב, שבגיל 23 אמנם עבר תאונת דרכים על אף המסרל ונשאר צמח, אבל אחרי 23 שנה עשו בדיקות שגרתיות והתגלה ככה שהמוח שלו עובד בצורה כמעט מושלמת ורק הגוף לא. הם מגדירים את זה היום כתסמונת הכליאה הפנימית. מה זאת אומרת? הוא אין לו שליטה על גופו, אבל הוא ער לחלוטין לכל המתרחש סביבו. ובקיצור, הוא מספר דברים שהאחיות דיברו לידו, והוא יודע, הכל בקיצור, לא סיאנס, לא איזה תקשור. הוא מדבר, כאילו הוא מתקשר. אחרי 23 שנה. מה זה אומר? אתם יודעים מה זה אומר? זה אומר שאם הילדים שלכם חס ושלום, או אתם, כאילו נראה ש... אתה יודע, אין תקווה. עזב, זהו, לא, שום דבר לא עובד אצלו. כלום, אין לו זיקה לכלום, מת. אין חס ושלום כזה דבר. יהודי הוא חי, והלב שלו פועם בפנים, והלב היהודי פועם בפנים, והוא רוצה להתקרב לקדוש בחוגה, אם הוא לא יודע, הוא לא מודע לזה, הוא מתכחש לזה, ודאי שהוא היה רוצה להתקרב לאבא לבשמיים, הוא רוצה להרגיש קדושה, הוא רוצה להרגיש קרבת אלוקים, הוא רוצה להרגיש אבא! ולכן אנחנו עשינו לאבד תקווה. בראש ובראשונה לא לאבד תקווה מעצמנו, ומי פה לא עולה בתקווה באף אחד? לא באישה, לא בבעל, לא בילדים, ולא באף אחד שסביבנו. ישועת השם, כערף עין. יקרה עד כאן היום. זהו, התוכנית שלנו מסתיימת, ואני מוצאי שבת, טס. אני הולך לעשות... היא רצו שאני אחזור, מה אני אגיד לכם? כל יום מדינה אחרת, הולכים לתזז אותי, שיהיו בריאים, אטלנטה, שיקגו, מיאמי, יוסטון, סן, איך קוראים לזה, נו, לס וגאס. קיצור, כל יום אני על מטוס, נוחת, הרצאה. עולה מטוס, נוחת, הרצאה. נדע, למה לא? קיצור, אני אספר לכם חוויות שנחזור, בעזרת השם שנחזור לשלום, בריאים ושלמים בינתיים, תשמרו על עצמכם, תשמרו תוכנות מוקלטות. אנחנו נסיים עם בואי, שחופה כזה נראה לי, כן, יוני זיו, יהיה פה מוצא שבת, אז בואו נשמיע את זה. יאללה, חבר'ה, שיהיה לכם שבת שלום. ותודה רבה לאורי כהן הטכנאי שלנו, תודה רבה לכם, ונתראה ונשתמע בעזרת השם בתוכנית הבאה. אלה טוב. שמרו על עצמכם בדרכים, וזהו. אלה טוב, שבת שלום.
Shalom. מתפללים, רפאנו השם, מאמינים לישועת חכים איתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים, מחוברים, משדרים כל חיים.